הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
דברי הרב יהושע משה אהרונסון מרבני פולין בתקופת השואה בספרו עלי מרורות. שני ארונות היו עם ישראל במדבר, אחד שהייתה תורה נתונה בתוכו, ואחר שהיו שברי לוחות נתונים בתוכו. המוני בית ישראל שנידונו למיטות משונות נחלקו לשני מחנות, הללו שהיו בשואה ויצאו ממנה בבחינת לוחות, והללו שיצאו היו בה ויצאו ממנה בבחינת שברי לוחות. יש שזכו ונתהרו באימי הימים ויצאו זקים וטהורים, מחושלים באמונה זקה למעלה למשכיל, ויש שלא יכלו עמוד, נשברו עד דקה ונתערטלו מאמונת תום. הללו כהללו, הלוחות כשברי הלוחות, קדושים וטהורים המה, ואין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם.
איי 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 משום בבבוי נאי משום בבבוי וי נויע
Amechu מי יזגולני ויבאו על העם קודש ואיכו פסח לוהם פסח לוהם נו ים ורוצו ונו ים ורוצוין ולי יפתעו ויח שחבו וברי רצוין איכו ופסח לוהם פסח לוהם נו ים ורוצו ונו ים ורוצוין ליפתו יחשב עברי רצוין איכו תרדדדה מוי אוי אוי תרדדדה מוי אוי אוי תרדדדה מוי אוי 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 תרדדדה מוי אוי אוי תרדדדה מוי אוי אוי da 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 moy yo 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 oy do il na da da moy do edom oy do edom moy do il na da 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 khamekhu meiz goyleli
ויהיו רחמך מתגוללים על עם קודשך, פתח להם נועם ורצון לפתוח שערי רצונך. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי, כף זין בניסן, תשע"ה, 16 באפריל 2015, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר, הטכנאי. היום יום הזיכרון לקדושי השואה, יום לזכר שליש מהעם היהודי שהושמד, ואתמול בעצרת המרכזית ביד ושם, ראש הממשלה בנימין נתניהו מקשר בין קניית העולם החופשי לתוקפנות של שליט גרמניה הנאצית אדולף היטלר ערב מלחמת העולם השנייה, ובין מה שקורה היום, האיום הגרעיני האיראני. הוא אומר שההסכם הרע עם איראן מלמד שהלקח ההיסטורי לא הופנם, ובעצם זה כבר מסורת בשנים האחרונות שנתניהו מדבר ביום הזה, ביום השואה, על הסכנה שצפויה לעם היהודי מכיוון איראן. הוא אמר, הלקח העיקרי של מלחמת העולם השנייה היה שאסור להעלים עין מכוונות ההתפשטות של משטרי הרודנות. פייסנות כלפיהם רק מגבירה את נטייתם לתוקפנות. אם זו לא תיבלם בזמן, האנושות עלולה להיכנע למלחמות קשות הרבה יותר, ורק העמידה איתנה מולם תבטיח את עתיד האנושות. נתניהו אמר שרבים בעולם מכריזים כי הלקחים תקפים גם היום ומצהירים לעולם לא עוד. הם מבטיחים להתנגד לדברים הרעים עוד בתחילתם, וכי לא יעלימו עין מרודנות אלימה. אבל כל עוד למילים הללו אין ביטוי בפועל, הן חסרות משמעות. האם העולם באמת למד מהטרגדיה הבלתי נתפסת האוניברסלית והלאומית של המאה הקודמת? הלוואי שהייתי יכול לומר לכם שהתשובה לך חיובית. בימים אלה מתעללים כוחות האסלאם הקיצוני בחסרי ישע ומבקשים להקים חליפות בסגנון ימי הביניים. במקביל המשטר באיראן מדכא את עמו. כשם שהנאצים שאפו לרמוס את הציוויליזציה תוך השמדתו של העם היהודי, כך חותרת איראן להשתלט על האזור בכוונה להשמיד את מדינת היהודים. ההסכם הרע של ארצות הברית עם איראן מלמד שהלקח ההיסטורי לא הופנם. המערב מוותר. במקום לדרוש פירוק משמעותי של יכולות הגרעין של איראן, המעצמות נסוגות. הן משאירות בידי איראן את היכולות הגרעיניות שלה ומאפשרות לה להרחיבן בהמשך. והוא סיים ואמר, מול העייפות, מול הרפיון, נתייצב במלוא כוחנו. גם אם נאלץ לעמוד לבד, בכל תרחיש, בכל מצב, נשמור על זכותנו, על יכולותינו ועל נחישותנו להגן על עצמנו. אגב, במהלך הדברים התקיפים האלה, נדע להגן ואנחנו נסתדר וכולי, אז משהו סמלי וקטן, מערכת ההגברה, הייתה שם תקלה טכנית ולא בדיוק שמעו אותו, הוא נאלץ לחזור על חלק ממשפטיו התקיפים על ישראל החזקה, שוב בגלל שישראל חזקה, ברור, באמת, אבל מערכת ההגברה לא בדיוק, הייתה פחות חזקה. הנה כמה אחרי הדברים האלה בפתיחה של ראש הממשלה, כמה דעות והרגשות של כל מיני אנשים שכותבים ביום הזה. נתחיל אולי במשה פייגלין, הנה זה מה שהוא כותב: אני מאוד מתבייש בשואה, כיצד לקחו את עמי והפשיטו אותו והשפילו אותו ועינו והובילו לעיני הפולנים והאוקראינים והצרפתים הצועלים ושאר יוצאי חלציה של הנאורות הנוצרית, כיצד הרגו תינוקות בכל תרועה בדרך אל בורות המוות, כיצד הובילו מיליונים אל בתי החרושת למוות, והכל כמעט בלי התנגדות. אני מאוד גאה בשואה, את השמדאי הגרמני, תמצית הרוע המוחלט, באופן החד והבהיר ביותר שהתגלה אי פעם בהיסטוריה. אם הוא רואה בי, אותו השמדאי גרמני, ביהודי, את אויבו האולטימטיבי, אז זה אומר שאני, היהודי, נמצא בקצה השני של הסקאלה, כלומר, שיש בעם שלי משהו מאוד טוב. אם הוא מייצג את הרע המוחלט, אז הוא מאוד מפחד מהטוב המוחלט, מהאלוקים שמיוצג על ידי, היהודי. אין שום דרך להסביר את השואה, אני מכיר ניצולים שברוגז עם אלוקים, אני מכיר הרבה שלהפך, לי אין זכות להיכנס לשם, גם לא יכולת, גם לא רצון, אבל בלי שום קשר לשאלות התיאולוגיות סביב השואה, דבר אחד ברור התחולל בעקבותיה, ההיסטוריה היהודית הפסיקה להיכתב בגלות והתחילה להיכתב בארץ ישראל. שני לקחים היסטוריים כדאי שנזכור היטב מתקופת השואה. האחד הוא שצבאות צ'כוסלובקיה וצרפת, שהיו קודם למלחמה חזקים בהרבה מן הצבא הגרמני, קרסו בפניו כקוביות דומינו, משום שהנהגתם לא הבינה את מהות הסכסוך ונשענה על תהליכי שלום. הלקח השני, והנוגע ישירות לנו כיהודים, הוא שקודם להשמדה הפיזית יש השמדה רוחנית. לפני שרוצחים אותנו, רוצחים את כבודנו, הופכים אותנו לבלתי לגיטימיים, הדר שטרימר תמיד יבוא קודם לאושוויץ. כשהסכמת שישפילו אותך, לא דחית את הקץ אלא קרבת אותו. ההיסטוריה היהודית נכתבת היום במדינת ישראל. הרצון להשמיד את המדינה הוא אותו רצון להשמיד את היהודים, להילחם בטוב. מכאן זה נובע, לכן מסביר פייגלין למה הוא מאוד מתבייש בשואה, במה שעשו לעם שלו, שלנו, ולמה הוא מאוד גאה בשואה. כי זה אומר שאנחנו מייצגים את ההפך הגמור מהרוע המוחלט. ממשיכים הלאה. היום אנחנו רגילים למילים סבא וסבתא, אבל רק לפני דור אחד זה לא היה כך בישראל. הנה דברים מעניינים שכותב על כך העיתונאי הדתי, הוותיק אברהם תירוש. לפני כחודש נערכה ברית מילה לנין שלנו. לא הוא לאחיו הבכור, לא הוא לאחיו הבכור, יש בלי עין הרע, 11 סבים וסבתות לדורותיהם. השניים גם חימשים לסבתא רבתא רבתא אחת, סבתו של סבא שלהם. וואו. 10 מהסבים והסבתות השתתפו באירוע, ובסעודה השתבחו הדוברים שזכינו לנוכחות כל הדורות הללו. ואני, כותב אברהם תירוש, לא יכולתי להשתחרר מהשוואה לבני דורי, ילידי הארץ, שבילדותינו היינו רובנו חסרי סבים וסבתות. סיפרתי לנוכחים, בעיקר לצעירים שהזינו לי בתימהון, שבחיקתתי בבית הספר העממי האשכנזי למאדרין, היו מעט מאוד ילדים שהיו להם סבא וסבתא. הורינו עלו בצעירותם לארץ, כשרובם מותירים מאחוריהם את הוריהם שנספו אחר כך בשואה, שקטעה את שושלת הדורות. סבתא בבית הייתה אז מין אטרקציה. הייתי מהיחידים בכיתה שהייתה להם אטרקציה כזאת. סבתי, אם אבי, עלתה קודם פרוץ המלחמה, לאחר פטירת בעלה סבי. לא אשכח לעולם את פניו של בן כיתתי שבא פעם לביתנו, וראה את סבתי עומדת ומבשלת במטבח. הוא התבונן בה בפליאה ולבסוף שאל, מי זאת האישה הזאת? ניסיתי להסביר לו, אבל הוא לא הבין איך לאבא שלי, איש מבוגר כזה שהיה אז כבר בן 39, כן? זה איש מבוגר, יש בכלל אימא. התפלא מדוע לאביו אין. בשואה נספו במחנה טרבלינקה סבתי מצד אמי, אחיה ואחותה של אמי, ואחות אבי עם בני משפחותיהם. בשנים שלאחר המלחמה, צצו במפתיע בני דודים של הוריי שניצלו והגיעו לארץ, כל אחד וסיפורו אמו. בן דוד אחד ואשתו עברו מפולין לברית המועצות כחודש לאחר פלישת הגרמנים וכך ניצלו. ב-58 עזר בן הדוד אומץ ופנה לשגרירות ישראל במוסקבה בבקשה שתמצא את בת דודו בישראל. הפרטים שמסר היו מינימליים. יוצאת העיר ביאליסטוק, עלתה לישראל ב-1930 ושמה לפני נישואיה היה לאה ספיר. הבקשה הגיעה למשרד הפנים והפקיד שהיא נמסרה לטיפולו, שבר את הראש איך ימצא אישה שפעם בנעוריה קראו לה ספיר, ואז הוא נזכר במכר שאפו מביאליסטוק, וכך קיבל אבי יום אחד טלפון מאותו פקיד ששאל אותו אם במקרה הוא מכיר אישה בת עירו בשם לאה ספיר. אבא היה בטוח שהפקיד מתלוצץ והשיב, לא שמעתי שם כזה. והפקיד נאנח ואמר, אוי, מה עושים? אבי שאל מה קרה והפקיד סיפר לו, ואז אבא אמר, זאת אשתי. עכשיו הגיע תורו של הפקיד לחשוב שאבא צוחק עליו, וכשגמרו לצחוק, התחילו לטפל בעניין, כעבור כשנתיים, הגיעו בן הדוד ומשפחתו לישראל. הסיפור המדהים של אברהם תירוש. למה קרתה השואה? זו שאלה שלא שואלים, נכון? הרב אילי אופרן מהקיבוץ הדתי יבנה, מאתגר אותנו דווקא לחשוב על זה, והנה דברים שהוא כותב. היה מי שאמר שהשואה נגרמה בגלל החילוניים, אחר האשים את הרפורמים, ושלישי חשב שהאחריות היא דווקא של הציונים. אמירות מהן אלו מעוררות התנגדות וזעם, לא רק שהן נאמרות ביחס לשואה. אנחנו נוהגים לבקר את אותם פנקסנים של ריבונו של עולם, מניין לכם לדעת מה חשבונותיו של הקדוש ברוך הוא? כמה יוהרה יש בזה? אבל עם זאת, ישנם מקרים שכולנו נעשים יודעי דעת עליון. אין לנו כל בעיה לומר שבית המקדש חרב בגלל שנאת חינם. או שאלפי תלמידיו של רבי עקיבא בימים אלה מתו בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. פתאום כולם יודעים מה היה החשבון בשמיים ולמה התכוון הקדוש ברוך הוא, למה הוא התכוון ומה בדיוק היה החטא שבגללו התרחשה הזוועה. לא רק שאף אחד לא כועס על מי שאומר כך, אדרבה, האמירות הללו נתפסות כטבורו של הקונצנזוס היהודי. כל עוד חיים בינינו אנשים שהיו שם, שזוועות השואה חקוקות בבשרם, סיפורם האישי, ההיסטורי, יהיה המוקד של זכר השואה. כך ראוי שיהיה. אבל בעוד 20 או 30 שנה, ביום שבו נתעורר בבוקר ונשמע בחדשות שהיום הלך לעולמו ניצול השואה האחרון, נצטרך לשאול את עצמנו איך נהפוך את זיכרון השואה מסיפור אישי שחלף ועבר למסר ערכי נצחי שאינו תלוי בזמן ובמקום. אלו שניסו להסביר שהשואה הערה מפני אישה, בניגוד לחזל, בחרו במסר מפלג ומקומם ולא מאחד ומחבר. הם עשו זאת סמוך מדי לזוועה, בלי רגישות ובלי טקט. 2000 שנה חלפו מאז חרב בית המקדש, ואנחנו עדיין זוכרים זאת היטב, לא מעט בזכות ההחלטה החזלית, ליצוק לחורבן תוכן ערכי ולהתיימר להשיב על השאלה, בית המקדש מפני מה חרב? אם רוצים אנו שגם השואה תיזכר בעוד 100 דורות, נצטרך בעוד דור או שניים לנסות וליצוק לתוכן ערכי על זמני ולומר עם כל הקושי שבדבר, השואה מפני מה הראה. מאמר מאוד, מאוד מעניין שכותב הרב אילי אופרן. אנחנו נשארים באותו נושא אבל במחוזות אחרים, קצת מהקיבוץ הדתי, מקיבוץ יבנה, הסיבה לשואה. ואנחנו עוברים מהרב הצעיר אופרן, מעלים בקודש בגדול אל הרבי מלובביץ', כך כותבת חסידה שלו, אשת התקשורת החבדית מירי שניאורסון, במאמר קצר על הרבי והשואה. כמיליונים רבים בדורו, סבל גם הרבי מהשואה באופן אישי. אחיו הצעיר דובר נרצח וגופתו הושלכה לקבר אחים במהלך הטבח ההמוני שערכו הנאצים באזור שלו, זמן קצר אחרי שכבשו את העיר. קרובי משפחה יקרים ונוספים, ביניהם סבתו של הרבי, נהרגו אף הם. אשתו של הרבי איבדה בשואה את אחותה הצעירה שיינה, שהובלה לכבשנים בטרבלינקה יחד עם בעלה. בשיחות שלו ובכתבים הרבים בנושא הזה, דחה הרבי מלובביץ' כל הסבר תיאולוגי לשואה. הוא הסביר כי לא ניתן למצוא הסבר להרצחם תוך סבל מזעזע ועינויים נוראים של מיליוני אנשים, נשים וטף, חפים מכל פשע, וכל שאנחנו יכולים הוא רק להודות שיש במציאות אירועים שמעבר להשגתנו. הרבי נהג להוסיף ולצטט בהקשר הזה את דבריו של חמיו, הרבי הקודם, הרייץ, רבי יוסף יצחק, אין זה מתפקידנו להצדיק את הנהגתו של השם. הקדוש ברוך הוא ורק הוא יכול להסביר כיצד אפשר לזוועה כזאת להתרחש. ההסבר שנוכל לקבל נוגע אך ורק בחיסולה של הזוועה. האמונה בגאולה האמיתית והשלמה היא שתמחה את הרוע מעל פניו של כדור הארץ ותביא את האור ושלמות המידות לעולם כולו. לאלה שטענו שהשואה מוכיחה שאין מנהיג לעולם, הרבי היה משיב בדיוק להפך. אם ניתן ללמוד משהו מן השואה, הרי זו העובדה שלא ניתן כלל להסתמך על מוסריות שמבוססת על שכל אנושי בלבד, האם לא היו אלה דווקא אותם אנשים שייצגו את המתקדמת בתרבויות העולם מבחינה מדעית, אמונתית ופילוסופית, שחוללו את הזוועה הנתעבת והאכזרית ביותר בהיסטוריה האנושית? השואה הוכיחה אם כן שהמוסר יכול להתקיים רק באם הוא מבוסס על כוח אלוקי עליון. לאלה ששאלו את הרבי מלובביץ' שכאן היה השם בזמן השואה, הרבי היה עונה כי עצם העובדה שאנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאת, מהווה את ההוכחה הניצחת לכך שאנחנו אכן מאמינים בהשם, ובמשפט אין רע יורד מלמעלה. אם לא היינו מאמינים, הוא אמר, מדוע אנחנו מתמרמרים? על מי אנחנו כועסים? האם על שרשרת אירועים מקרית? על צירוף אקראי של אטומים שיצר את עולמנו? דווקא משום שאנחנו מאמינים בהשם, ודווקא משום שאנחנו משוכנעים שבעולמנו קיימים טוב ורע, ומאמינים עמוקות גם בכך שהטוב ינצח בסופו של דבר את הרע, רק מתוך האמונה הזאת אנחנו מסוגלים לצעוק, כפי שצעק בשעתו משה רבינו, עד מתי יראותה לעם הזה. עם כל אלה, היחס החשוב ביותר לשואה בעיני הרבי מלובביץ' לא היה בהבנתה או באי-הבנתה, ואפילו לא בהנצחת זכר הנספים, אלא בתגובתנו לשואה, כיצד עלינו החיים לנהוג בעקבותיה, אם נאפשר לכאב ולייאוש לרפות את ידינו מהמשימה החשובה העומדת לפנינו, גידולו של דור חדש שיחוש קשר עמוק ומשוחרר אל יהדותו, אזי הפתרון הסופי שהגה היטלר אכן יתגשם רחמנא ליצלן. אם יבנה את קיומנו מחדש ונגדל דור גאה ובטוח בתורתו וביהדותו, ננצח במערכה. והרבי אכן ניגש אחרי השואה לעשייה רחבת היקף שנבעה מההבנה הזאת, לאחר שמונה על ידי חמיו לראש הזרוע החינוכית והחברתית של חב"ד, זה היה עוד לפני שהוא נהיה אדמו"ר, פתח לאלתר בשורת תוכניות שהכריזו על תחייתו המחודשת של העם היהודי בתקופה שאחרי השואה.
נשומו נשומו שנוסעתו בי, נשומו נשומו שנוסעתו בי, תהו Neshumo shenu satobi Neshumo 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 shenu satobi Teho אהתו יצרתו. ויתו ולובצע, אהתו יצרתו, ויתו נפחתו בי, ויתו משמרו בקרבי. No ya to ne fachto bi na to ne fachto bi vi ya to me shamro me shamro me shamro bo be kirbi tutit lit lo mi menie neshumo noi veya tutit lit lo mi meni mi meni neshumo neshumo mi meni neshumo 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 mi me Tutilitelo mimeni neshumu aya tutilitelo mimeni neshumu ila yakhzirabi ila yakhzirabi Neshumu bekirbi Kol zeman avam Neshumu bekirbi Noy moyde
אלוקי נשמה, בלחן של יוסלה, עוד הרבה קודם לשואה, ובביצוע של הרב ירמיהו דמן, בעיניי הוא מסמל את הניצחון על הנאצים, השירה הזאת, אחרי השואה, בתוך קהילה שכמעט נכחדה וכל כך פורחת בקהילת בל, זה אחד הסמלים לתקומה, אפילו לגבורה של הדורות של שאחרי. עכשיו 7:34 בדיוק, יעל משאלי, הסופרת, אומרת שהיא מאמרת שיום השואה יחזיק מעמד בקושי עד אחרי 120 של אחרון השורדים. ומדוע? כי לישראליות יש פתיל קצר, בניגוד ליהודיות. הישראליות היא משימתית, היא דוהרת קדימה, היא הייטקית באופייה, חלוצית, מסתערת, כובשת, במובן הטוב. היהודיות זורמת לאט, עין אחת. לפחות תמיד אחורה, וכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא, זאת אומרת, מסתכלים אחורה. הטקסטים הישראליים עצבניים, משתנים כל הזמן, אלטרנטיביים, דורשים עיצוב וגיבוש וקצב ועניין, והגדה חדשה וטו בשבט שלו שיערו מבותינו. היא כותבת על התקסים היהודיים, הם לוקחים את הזמן, העיקר בהם זה הסיפור, מה שהיה. הרי אנחנו לא משנים, גם לא מנהג, שבתות וחגים ומועדים וימי זיכרון, מבוססים בדיוק על זה, על תקסים ועל טקסטים שלא משתנים, ועל זיכרון ארוך. יציאת מצרים, חורבן הבית, 40 שנה במדבר, פורים, חנוכה, הישראליות כל הזמן רוצה לגעת בזה, לשנות, להחליף, להדכן, לרענן, לערוך את זה ברוח חדשותית לאקטואלי ורלוונטית, שלא תגידו שלא אמרתי לכם, כך יעל משאלי שמודאגת מיום השואה, אם הוא יהיה ברוח הישראליות ולא ברוח היהודיות. עכשיו לטקסט מרגש במיוחד, הרב יוסי שריד, ראש הישיבה במבשרת ציון, כותב מעין מכתב דמיוני אל סבתא שלו, הנה הדברים. סבתא שלי, הכתובת האחרונה שלך הייתה אושוויץ, משם לא שבת. תמיד רציתי לומר לך כמה מילים, והפעם החלטתי לכתוב. מה ראיתי לכתוב לך דווקא עכשיו? שתי תמונות. בערב חג הפסח, שזה עתה חגגנו, הגיעה לידיי תמונה שלא הייתה ידועה לנו, תמונה של חתונה בחצר ביתך, לפני כ-64 שנים. בחתונה, חתונת ביתך, את יושבת ליד הקלה, וסביבך בנייך ובנותייך, אחייך ואחיותייך עם ילדיהם, ואילו בנך, אבא שלי מרדכי, לא היה באותה חתונה, חתונת אחותו, משום שהיה כבר בארץ ישראל, הוא קיבל את ברכתך ונסע. כמעט כל אנשי התמונה לא שבו בתום המלחמה. את סבתא שלנו, את סבתא שלנו, חמישה מילדייך על משפחותיהם, עליתם על המוקד באושוויץ. מילדייך שבתמונה שרדה רק ביתך שרה, ומשלושה עשר, אחייך ואחיותייך, שרד רק אחד, שמואל. נולדתי, כותב הרב יוסי שריד, אחרי שצולמה התמונה. על כולכם שמעתי בחזקת היותכם בחיים, עד אותו יום, בשנה שבה הסתיימה המלחמה. בוקר אחד הביא הדבר מכתב, מכתב ראשון אחרי שנים ללא קשר איתכם. המכתב נכתב על ידי ונשלח על ידי בן דודי ששרד, שבו הוא מפרט ברשימה ארוכה, את כל קורבנות המשפחה ושמך בראש הרשימה. אמא קרא את המכתב בדמעות, ואנחנו הילדים מסתכלים על הכאב הנורא שבפניה. אבא לא היה בבית, הוא היה אמור לחזור כעבור כמה שעות מעבודתו. אמא הניחה את המכתב על השולחן בדירתנו הקטנה בירושלים, ואנחנו כולנו עמדנו מחוץ לבית. כשהגיע הביתה, אבא אמרה לו אמא שיש מכתב על השולחן. אבא שראה את הבעת פנינו לא שאל שאלות, הוא נכנס, ואנחנו נשארנו בחוץ. כעבור שעה קלה, נשלחתי אני, ילד כבן שש, לראות את שלום אבא. מצאתי את אבא יושב על הרצפה, בגדיו קרועים והוא בוכה. בבת אחת לקבל רשימה כזאת, שהוא כה פחד שתגיע. ימים התייסר אבא, לפחות לו ידע את תאריך הפטירה שלך. כמעט כל אנשי התמונה היא לא שבו בתום המלחמה. את... סבתא שיוכל הוא לא היה לו תאריך שהוא יוכל לומר בו קדיש, עד שלילה אחד אבא חלם שהוא מגיע לביקור בעיירה, והוא רץ לעבר ביתך כדי לראות אותך. סקנה אחת עוצרת אותו בדרך, שמחה לראותו, ומתחילה לשאול שאלות בחלום. אבא ביקש ממנה שתיתן לו לרוץ לראות אותך, כי לא היה בבית זה כמה שנים. ואז אמרה אותה זקנה, אין לך למה למהר, את אמא לא תמצא בבית, אבל יום פטירתה הוא כפחת באייר. כשאבא קם נסער מהחלום, החליט כי יקבע את היום הזה כיום זיכרון. כעבור ימים, כשנוצר קשר עם קרובים ששרדו, קיבל אבא אישור שאכן זה היה היום שבו נלקחה סבתא לתאי הגזים באושוויץ. המספר הוא כאמור הרב יוסי שריד, לא איזה סיפורי אגדות, אדם מוכר מהישיבה במבשרת, והוא אומר, מה רציתי לספר לך סבתא? יש לי תמונה בשבילך, גם היא תמונת חתונה. השנה זכינו להשיא את הצעירה בילדינו, זאת שקראנו את שמה באותיות שמך. את היית רייזל, ואנחנו קראנו לביתנו אלירז, אותם אותיות. אבל לא רק שם נשאר לנו ממך, את הכל שמרנו, את השמחה, את האמונה, את החוזק העצום שהיה בך. אם רק היית באה לביקור קצר, היית שומעת את אותם ניגוני השבת והחג שהיו בביתך, בית שהיה מגדל עוז למשפחה גדולה. השמות במשפחה חזרו, העיניים בתמונות אותם עיניים, אבל שמחות יותר. אין לנו כתובות, לא במונקאץ' ולא בפרסבורג ולא בקושיצה ולא בפקש, אבל ילדינו יושבים עם משפחותיהם בגליל ובגולן, ביהודה ובשומרון, בחוף הים ובשפלה, בירושלים ועד דימונה שבנגב, ואנחנו יושבים במבשרת ציון וירושלים. כולם קיבלו את דרכך סבתא. כל הבתים דומים לביתך, לביתך שלך, בתוכן, במהות. קשים לנו ימי הזיכרון הבאים עלינו. גם באנדרטאות הזיכרון של הנופלים על הגנת הארץ, מופיעים שמותיהם של בני המשפחה. אחד מהם הוא אחיינך, שמואל קופולוביץ' היה שמו. הוא מופיע בתמונה שלך והוא שרד מהתופת. הגיע לארץ בשנת 48, הניח בביתנו את חבילתו הדלה, יצא לקרב בלטרון ולא שב. אנחנו ממשיכים באותם כוחות שנתת לנו, חלונות בתינו צופים לעבר ירושלים בהדרה, ודברי הנביא שקראנו בעת תפילת חג הפסח האחרון מהדהדים באוזנינו. הנה אנוכי פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם על אדמת ישראל, נשאר שריד תמיד, שלך הנכד, הרב יוסי שריד.
שמו מפארים עדת חבלו, ונערץ באלי קודש הילולו, ובחלום כבוד אומר כולו שומרי מצוותיו עוד ישובו לביצרון, נדברים ירב באכשר ויתרון. ויקשב אדוני וישמע, ויכתב ספר זיכרון שפרו מעשיכם וברית לא תרופה, נעקתכם יאזין שחקים שיפר, ותתאב לאדוני משופר שבותנו ממרחק עלות להקודשו, ונפארנו תמיד מדביר מקדשו. כי זכר עדב הקודשו כל יושבי תבל ושוכני ארץ יאמרו תמיד הגדיל אדוני לעשות בארץ והיה אדוני למלך על כל הארץ
שבותינו ממרחק עלות להר קודשו, ונפארינו תמיד בדביר מקדשו, כי זכר השם את דבר קודשו קדוש. כל יושבי תבל ושוכני ארץ יאמרו תמיד הגדיל השם לעשות בארץ, והיה השם למלך על כל הארץ קדוש. נחשוב על היהודים בזמן השואה שאמרו את המילים האלה, מתוך תפילת הימים הנוראים, לא במנגינה הזאת אמנם, שהולכנה כאן במדינת ישראל, אבל אמרו את הטקסטים האלה, מה הם חשבו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ביותר, ואחריה לשיר שנכתב הרבה הרבה לפני השואה, גם המנגינה, ואנחנו נשמע אותו כמנהגנו גם היום, הפסקה קצרה, ואחריה כאחשוף ליום הזיכרון לקדושי השואה.
בוקר יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי. בשבע, התעוררות עם ידידיה מאיר. בשמונה, מהדורה מיוחדת של מדברים אקטואליה עם בצלאל כהן ודוד חכם. בעשר, רחל פסטאג פוגשת את האנשים שגדלו בצל הזיכרונות והכאב. בשתים עשרה, שיחות עם מאזינים על זכויות ניצולי השואה. ובאחת, הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
וניקה
יום חמישי היום, 7:47, מה שאומר שזה הזמן וזאת השעה, וביום הזיכרון לקדושי השואה יש משמעות מיוחדת לשיר הזה שכאמור נכתב הרבה לפני השואה, רב אהרון הגדול מקרלין, וגם הולחן לפני השואה, ומן הסתם, לא שיש לי איזה מידע מבוסס, אבל אין סיבה לחשוב שיהודים לא שרו אותו בכל התקופות הקשות בשבתות, כי זה השיר שהם שרו לפני המלחמה ובמהלכה, וגם אחריה, עד היום אנחנו שרים את אותו שיר, אז הנה זה בא, כך סוף ליום הזיכרון לשואה.
יולטלוי גל אפיקאי מויים קיינה שו
המסחיידס בשיים כל שייכו
הצייל מייח לי לי פלויש מנשאוס
לבינתי תהיה סוגיר מהיהם שישו יומים המקבלים קדישו אוי 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 משאבוס קודש שייכו ותאי ליבום בימס יבמינו ליובדכו כה אסור כמו ים שבוס המסלס נהיגים מסחדס אוי 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 בסגילו סייכו
כל שישו יומים לים חילום נחלס יקוי וחיר ליחום אוי כך זוי יבנו ים שבו זמא סיימס איי מסחיידס אוי 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 בסגילו סייחום
שבוס קוידש נפשוי סייזרו על מצל גופחו יחזו ירבים דשן
איך סוף נועם שבת אנחנו כמעט חותמים עם טקסט עם קינה שכתב הרב ווזנר לפני קצת יותר משבוע בפסח ליוו אותו ליווינו אותו כולנו למנוחת עולמים בין 101 היו שאמרו שהוא בין 102 מה שלא יהיה בשואה הוא כבר היה בחור די מבוגר בסביבות גיל ה-30 ואחריה הוא כתב קינה שממש נכנסה לספר הקינות של תשעה באב, היא גם מתכתבת עם הקינות שם, והנה כך הוא כתב. אש תוקד בקרבי, בעלותי על רוחי, חורבן עדתי, קינים אגידה, בזוכרי קדושי, ערבה שמחתי, קהילות קודש, לומדי תורתי, מחזיקים בבריתי, נחרפו ונשרפו, נחנקו ונהרגו, אוי לי כי חטאתי, כי זבחים ועולות עלו מזבחה לחפר משובתי. בני ציון היקרים, בחורי חמד, לומדי תורתי, איכן נשמדו לעיני בני עמי, עבדה תקוותי. אלפי רבבות עלו על מוקדה, מי ייתן תמורתי, חתנים וחלות, זקנים וזקנות, מי ייתן חליפתי. ישמר לך פן תשכח, מעס עמלק מחריב כנסתי. עדי ינקום השם נקמת עמו, יבנה את ביתי. אנא השם נקום נקמת עבדיך והשבת שבותי. יקומון מתיך ויחיון צדיקיך, ואז אסיר אבלתי. הקינה שכתב הרב ווזנר, זכר צדיק לברכה. וכדי לחתום את התוכנית המיוחדת הזאת ליום השואה, במשהו אופטימי, אז הנה שורה שכותב העיתונאי ישראל פריד, ומסכם במשפט קצר משהו משפחתי אישי שלו, אבל גם משהו גדול הרבה יותר. הספירה השנתית, אחרי שעבדה בקריינסטנשטאט ושרדה גם את אושוויץ, הניצחון של סבתא בלומה מונה נכון להיום, יום השואה תשע"ה, 3 ילדים, 12 נכדים, 33 נינים, וחימש אחד. סיימנו את התעוררות שלנו להיום. מוטי קופפיר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם ביום ראשון, ועד אז בוקר טוב ושבת שלום, שבת שלום.
כל חי תמיד איתי.